תגיד לי סליחה. הרב הנה.
שגם אם אמן, רבי נתן הוא הרבי של ההתחזקות. לרבי נחמן היו שני תלמידים, היו יותר, היו שישה, אבל שניים, אחד קראו לו רבי שמואל אייזיק ואחד קראו לו רבי נתן. רבי שמואל אייזיק הוא היה אומר שאם היום אני מתפלל, ככה הוא אמר בשם רבנו, שרבנו לימד אותו שאם היום התפילה שלי היום היא כמו התפילה שלי מחר אתמול, אני מעדיף להישחט על הסכין. רבי נתן אמר שאותנו רבנו לא לימד ככה. אותנו רבנו לימד שאם לא כיוונת ב-18, אין דבר תתכוון באלוקי נצור. ואם ביום כיפור לא התכוונת, אין דבר תתכוון ביום שם השם. תתפלל ביום שם השם. רבנו לימד אותנו... י"א תשרי זה נקרא, היה נקרא ביידיש יום שם השם, שכתוב לפני השם, לפני השם תתארו. אז כביכול יום י"א זה יום, זה יום השם. ככה הם היו קוראים לזה ביידיש. אמא שלי זוכרת את זה בתור ילדה, שככה זה היה השם של היום הזה. יום שם השם, ככה אומרים ביידיש. אז... אני לא זוכר איך היא אומרת את זה.
אפון זה רק היום? לא?
אז בקיצור, אז רבנו לימד, רבי נתן לימד אותנו להתחזק. לא משנה מה, לא משנה מה עובר עליך, תחזק. אין שום ייאוש בעולם כלל. נחזור לענייננו. אז אנחנו, אולי לחלק מהחבר'ה זה יהיה חזרה, אבל אנחנו רוצים בהתחלה לדבר דווקא על הברכה של שבט גד. בפרשת שבוע שלנו יעקב מברך את בניו. בתוך הברכות הוא מברך את גד בברכה שהיא כולה בנויה בלשון נופל ללשון. בפרק ממתת, פסוק יודתת. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. יש פה אנשים שאומרים את זה לפני השינה? יש כאלה שנוהגים להגיד גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, יגוד יגודנו גדוד גד.
זה מה שזה היה? עוד אפריקה.
פעם הייתי אומר. לא, אדמור הזה כן ככה אומר להגיד. שלוש פעמים, אריזל בעצם. מה? מה, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, עקב יגוד יגודנו.
אומרים את זה גם הפוך.
אומרים את זה הפוך. מה? באדמור הזקן
כתוב... בסדור השני לא כתוב הפוך.
כל אליהו לא כתוב את זה.
אריזל כותב. אחרי פנים, אז גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, עקב יגוד והוא יגודנו גדוד גד. מי יכול להגיד את זה?
מה?
אני שואל קורא זה לפני
השנה. יעקב.
עקב יגוד והוא יגודנו גדוד גד. אז בקיצור, מה פירוש הפסוק הזה? גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב.
שלום
לנו גדודים,
שזה מה
שהגוד
אותו
במלחמה.
הוא
התאחר שמה, לא? אז מה רשי אומר? מי מוכן לקרוא את הרשי? חבר, זה רק נתנאל.
שאלה אם מי מוכן לא לאכול. כולם לשון גדודם, וכך דברו מנחם. ואם תאמר אין גדוד אלא שני דלתים, אז מה זה גד? לאהוב ויגודנו. יש לומר גדוד שם דבר צריך שני דלתים, שכן דרך תיבה בשתי אותיות להיכפל לסופה, ואין יסודה אלא שתי אותיות. וכן אומר תצפול לנוד מגזרת וסבעתי נדודים, שם נפל שדוד מגזרת ישוד ישוד צהריים, אז גדוד יגודנו וגדוד מגזרה אחת.
לא 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 לא, זה רק הקדמה לשונית. עכשיו הפירוש.
אתה מדבר בלשון יפעל, אינו כפול, כמו יגוד, ינום, ירום, ישוד, ישוב. או כשהוא מתפעל, או מפעיל אחרים, הוא כפול, כמו יתגודד, יתנודד, יתרומם, יתבולל, יתעודד, או לשון מפעיל, יתום ואלמנה יעודים
לשורים
יעקב,
שזה לכבוד רבי נתן. כל הסיפור הזה של יעודד וזה, כל הזה, זה לכבוד רבי נתן.
אף יגודנו אמור כאן, אין לשון שיפילו אחרים, אלא כמו יגוד הננו, כמו בנה יצאוני, יגוד הננו. יד גדוד יגודנו, גדודים יגודו הננו, שיעברו הירדן עם החיים למלחמה, כל חלוץ עד שנקרא את הארץ.
והוא יגוד הכאב?
והוא יגוד הכאב, כל גדודיו ישובו על עקבם ונחלתם שלקחו בעבר הירדן, ולא ייפקד מהם
משהו. אז מה?
בדרכם ובמסיבתם שערכו ישוב,
כאילו
שהם
יקבלו את
ההבטחה
שלהם.
אז זאת אומרת, רש"י מסביר ככה, שגד גדוד יגודנו, גדוד ממנו ילכו חלוצים לפני המלחמה, במלחמת יהושע, לכבוש את ארץ כנען. והפלא יהיה שאף על פי שבדרך כלל הגדוד החלוץ, הסיירת, הם סופגים את הכי הרבה עבדות, כולם ישובו על עקבם לשלום. גד גדוד יגודנו, גדוד ממנו יגוד, גדוד ממנו יתגודד כדי להילחם בחיל החלוץ של מלחמת יהושע לכבוש את ארץ ישראל, והוא יגוד עקב, כולם, כל הגדוד, לא, הוא אומר עדיין זה גם לשון גדוד, והוא יגוד עקב, כל הגדוד ישובו על עקבם לשלום ולא ייפקד מהם איש. שזה פלא, חלוצי צבא למלחמה, בכל זאת לא היה ביניהם הרוגים.
היה להם רק תותחנים.
לא יודע, בתנ"ך כתוב שהם יצאו. כתוב בתנ"ך כמה פעמים.
השאלה היא באמת, זה שלא נהרגו זה דבר שרק כתוב ברש"י.
לא, זה נקרא, והוא יגוד עקב. כולם ישובו על עקבם.
זה אומר שבעצם לא נהרג אף אחד.
לא נהרג אף אחד.
זה לא שכתוב. זה הברכה.
זה גם אחר כך קרה.
זה לא קרה.
לא, זה קרה באמת. אם תסתכלו, אז תראו שזה קרה. תסתכלו בפרק כ"ב בספר יהושע. בספר יהושע.
אין לנו קרובים.
אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי ומתם מנשה. ויאמר אליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם. ואתה הניח אדוני אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה פנו הולכו לכם להעוליכם אל ארץ אחוזתכם אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר ירדן, וכולו ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל העולם. אז זה הפירוש של רש"י. מעשה שהיה כך היה, שאני הייתי צריך ללמד את הפסוק הזה תינוקות של בית רבן, ולבושתי ולחרפתי שכחתי להכין את הפסוק, שזה היה קורה לי מדי פעם, לא נעים להגיד. והנה הגעתי לפסוק הזה. עכשיו זה פסוק שאתה כאילו פדיחה, כאילו בוא נגיד ויקרא אליו ויאמר הנני, אפשר להסביר את זה גם בלי להכין טוב. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, מה הפירוש של הפסוק הזה?
מה,
אין
איזשהו חופשייה?
מה?
זהו שלא היה חופשי, היה מסתכל ברש"י.
המושג הזה של לעשות שיעור חופשי, השם עדי שמעולם לא עשיתי שיעור חופשי.
מסכנים את הילדים
שלו. מה זה הדבר הזה? הילדים אהבו ללמוד מאוד. מה? חידול השם
שיהיו חופשי.
מה, מאיפה זה הגיע לכם?
מה אתם משוגעים?
זה דבר מצוין.
לא, היה שיעור שאני יצאתי עם הילדים לשחק בחוץ. אבל שיעור חופשי, זאת אומרת שהרב פה והילדים שם, זה לא היה. טוב, על כל פנים, כאילו יצאנו לגינה. באופן.
מה אני עושה את זה לילד? כשאתה אומר לו שיעור חופשי. בעצם אני עובד עליכם. כל מה שאנחנו עושים ביחד בכיתה זה עבודה בעיניים. עכשיו תיצאו לחיים ותאים לכם.
אז
אז על כל פנים, אז מה זה גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב? אני עומד שם מול הציבור הקדוש של הילדים ששותים בצמא את דבריי, לא כמונו שאנחנו עכשיו קוראים את זה בשנייה הבאה כבר נשכח את זה, הם עכשיו הולכים לקלוט את זה בזאת השם עד 120.
אז חודשים
לא, זאת השם גם הם ישכחו, אל תדאגו. אבל כל פנים, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, מה אני מסביר להם? אז המצאתי, מצצתי עם האצבע פירוש באותו רגע, וכך הסברתי. אמרתי להם שלגוד זה להקיף, כמו
אגד,
כמו לאגוד, לולא כמו לגודלו, אולי, אני אמרתי להם כמו יגודו על נפש צדיק, זאת אומרת יקיפו סביבו, ואולי גם מלשון גדילים תעשה לך. קיצור, ככה אני דרשתי, אין מקשין על הדרשן, בפרט שיש לו שיעור להעביר.
אז בפרט שזה ילדים בכיתה.
אז אמרתי, גדוד, אז מה זה גדוד יגודנו? אמרתי להם, המצב הכי קשה במלחמה, שלא רק שהמלחמה היא פנים, לא רק שהיא פנים ואחור, אלא כל גויים סבבוני, מכל הצדדים. הגדוד יקיף אותו מכל העברים. מברך יעקב את הבן שלו, את גד, שהוא השומר הסף של ארץ ישראל, בגלל שהוא נחל בעבר הירדן המזרחי, בגבול, אז הוא אומר לו, אתה תהיה כזה חזק, שאפילו אם הגדוד יקיף אותך מכל העברים,
אתה גדוד להם את העקב.
אתה בסוף, עקב זה סוף. כמו שראש זה התחלה, ראש השנה זה התחלת השנה, ראש חודש זה התחלת החודש, אז עקב זה סוף. אז, והוא יגוד עקב, בסוף הוא יגוד אותם, הוא יקיף אותם, הוא יהפוך את הקערה על פיה, ויעשה כך שהגויים, האויבים, הם יהיו המוקפים מכל העברים בחיילי אגדיים.
כמו שכמו היום אמר שיגודו אילנה, כאילו בארמית, אז והוא יגוד אפילו את הסוף שלהם, כאילו. להוריד אותם, אפילו את הסוף.
אבל ככה אני הסברתי. עכשיו, ההבדל בינינו לבין הילדים, שהילדים הם לא מסתפקים בפירושים כאלה נחמדים, אומרים, תן לנו דוגמה, הרב, הרב, תן דוגמה. והשם עינה לידי, ופתאום חשבתי באותו רגע שהם שאלו אותי את השאלה הזו על דוגמה נפלאה ויפהפייה, ואמרתי להם אותה, וזה, אמרתי, לא נמנע טוב מבעלה, אז אני רציתי לספר לכם על הדוגמה הזו, ואני מבקש את כולכם, בטובכם, לפתוח בספר מלכים ב', דוגמה היא שקועה. ספר מלכים ב', פרק ה', פסוק ח'. פה בתנך הזה זה לא נמצא בעמוד הנכון. צריך להיות פה. אוה, תודה.
מה קרה שזה לא בשביל שזה חייל לצד?
אני הבנתי כבר שאתה צודק, לא הייתה לי ברירה.
רק חיילים לא יודעים איפה זה אמור להיות.
אז בפרק ה'
נכון, והייתי שמוע, יפה, זה בצד הימים זה.
לא מלכים את מה?
פרק, מה אמרתי?
בית ה' ח'.
אז פרק ו' פסוק ח', סליחה, פרק ו' פסוק ח'. מלכים ב', פרק ו' פסוק ח'. מה?
מלך הרב?
מה? כן. אז כאן כתוב סיפור מרתק. סיפור מרתק. מה שאנחנו צריכים להצטייד לפני שאנחנו נכנסים לסיפור היפה יפה הזה,
3 ליטר מים,
מצב רוח טוב, ועוד ידיעה אחת חשובה שחכמנו זכרונם לברכה גילו לנו מסכת פסחים, שאלישע הנביא היה משבט גד. מי למד דף יומי מסכת פסחים?
אני חלק.
אז בדף סמכת כתוב שם ששפט, שפט זה ש שפט זה שכתוב בספר דברי הימים שהוא היה אחד האנשים החשובים בשבט גד, הוא האבא של אלישע, אלישע בן שפט. זאת אומרת שאלישע הוא היה משבט גד. הצטיידנו בשלושת הדברים האלה, בואו ניגש. ומלך הרם היה נלחם בישראל, ויבאץ אל עבדיו למור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. זאת אומרת, מלך הרם היה נלחם עם ישראל, אבל זה לא הייתה מלחמה, אתה יודע, האויבים של עם ישראל הם הרבה פעמים שפלים ונבזים. אז הם היו שולחים פדיון, הם היו שולחים גדודים שיעשו פיגוע, ישדדו מכת חרב והרג ושוד, ובורחים, חוזרים. ככה היו שולחים, ככה זה היה המנהג. עכשיו הוא אסף מודיעין איפה הצבא של ישראל אמור לעבור, והוא סוד צבאי בינו לבין החיילים, המפקד של המבצע, הוא אומר לו, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. זאת אומרת, תחנו, תערבו לצבא של ישראל במקום פלוני אלמוני, ששם הם עתידים לעבור. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל למור, הישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים.
אבל למה לא אומרים מה, מה, מה המקום ההוא?
כל פעם זה היה מקום אחר. וישלח, זאת אומרת, הנביא, אלישע הנביא, שולח למלך ישראל, תיזהר עם הצבא, עם הגדודים שהיו אמורים לעבור במקום פלוני, אל תעברו שם. יש שם מערב של ארמים. הארמים נחיתים שם, הם, זה מחנה שלהם. יש להם שם מחנה מאחורי הגבעה, מאחורי העצים, מאחורי, לא יודע מה.
זה המקור לפלוני אלמוני שלנו?
לא, יש מלא פלוני אלמוני.
יש בתורה יש עוד?
ברות.
שבע פה פלוני אלמוני.
יש פה הרבה מקום.
פלא. בבקשה.
מה, פלא זה, 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 זה כנראה פלוני זה מלשון פלא. זאת אומרת, שם פילי שלא יודעים אותו. אז מקום פלוני, אלמוני, תחנותי, שם תחנו. ואז איש האלוהים שולח אל מלך ישראל למור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. וישלח מלך ישראל אל המקום, אשר אמר לו איש האלוהים, והזהירו, ונשמר שם, לא אחת ולא שתיים. זאת אומרת, כל פעם זה היה קורה. מלך ארם היה שולח את העבדים שלו להסתתר באיזשהו מערב, וכל פעם איש האלוהים היה חושף את התוכנית הזו בפני המלך, וכל פעם במקום שהארמים יפתיעו את הצבא של ישראל, יורם בן אחיו כנראה, כנראה לא בטוח, אז במקום זה ישראל היו מפתיעים את הארמים. זה לא יאמן, איך הוא כל פעם יודע? וזה סוד צבאי. ויסער לב מלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדה ויאמר אליהם, לא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? יש פה מרגל. יש פה מרגל.
חפר פרט.
חפר פרט, סוכן כפול. כל הסודות שלי מתגלים למלך ישראל. אז איך מוצאים מרגל בעולם העתיק? אוספים את כל שרי הצבא לשולחן אחד, מטכ"ל, שפת מטכ"ל, ופתאום המלך צועק, יש כאן מרגל! מי משלנו על מלך ישראל? ואז הוא מחכה לראות מי מתחיל לשנות את הצבע של הפנים ולנקוש שהשיניים שלו דלדה ולראות, והלב שלו מתחיל לראות, ואז הוא יודע שהוא המרגל, מוציא אותו ל...
שיש הרבה מרגלים,
אה?
יש הרבה תחלופת שרים.
אז מוציא
אותו. היו כאלה שהשיטה שלהם זה להוריד את כל הצבע.
מציעים את אלי כהן לכיכר דמשק. אבל פה קרה משהו מפתיע. כן, סטלין, הוא היה משהו מחליף אותם כל הזמן.
גם בלי שהם
רדו
בו.
גם אם מישהו יתעטש לו בזמן. שלא יתעטש בזמן. על כל פנים, מי משלנו אל מלך ישראל? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. אתה לא צריך, לחינם אתה מחפש פה מרגל. יש לצבא של ישראל טוב מכשיר עוד רדאר אנושי מעולה, שלא רק את הסודות הצבאיים שלך יכול לספר למלך ישראל, אלא גם את הדברים שאמרת לך לפני שנרדמת, גם זה הוא יכול לספר.
מי זה מלך ישראל פה?
היה פה כבר דיון.
יורם בן אחיו.
כנראה יורם בן אחיו. לפי הסדר, זה נראה שזה יורם בן אחיו. היום קמה שיטה שמנסה להגיד שזה ממלכי בית יהוא, אולי יואש, אולי...
בן המרצח אחרי
זה. מה? לא משנה, אנחנו...
הוא לא אמר עד עכשיו, כאילו, אם הוא כל כך יודע את זה, וכזה... מה
הכי
קש,
יעזור את חברה
שלו?
לא, כולם יודעים שיש
חברים שלו.
זה לא כזה חידוש.
מה? לא הבנתי, מה השאלה?
אז אם זה לא כזה חידוש, למה רק עכשיו הוא יאמין?
לא, עד עכשיו הוא לא הבין, הוא לא חשב שסוד צבאי הוא יכול לספר לו. הוא כבר נוכח לדעת, אותו בן הדד, לפני כן הוא כבר נוכח לדעת את צער הצבא שלו, הנביא הזה ריפה, מצרעת, שזה מחלה חשוכת מרפא, שזה מדבר עם ירצה השם בעזרת השם, בשבוע הבא. מה?
אני כבר הייתי חשד בן
נאמן. אולי נאמן בכלל לא היה שותף לסודות הצבאיים האלה, לא יודע. על כל פנים, אז הוא השתגע. אז הוא אומר לו, לא. הוא יכול להגיד למלך ישראל, הנביא הזה, את הדברים שאתה תדבר בחדר משכבך. ויאמר, לכו וראו אחוהו ואשלח ואקחהו. ויוגד לו למור, הנה ודותן. לכו תאספו מודיעין. יש כזה דבר? רדאר אנושי שיכול לספר מה פלוני ואלמוני דיברו, ומה שאני, מה שבן אדם דיבר עם אשתו, שיחה קלה בין איש לאשתו? אני חייב כזה דבר אצלי. אנחנו מוכרחים לצרף אותו לשורותינו. תאספו מודיעין איפה הוא נמצא, ואני שולח טנקים, חיילים, גדודים, לאסוף אותו. אני צריך כזה אחד. תשמע, זה כוח, זה כוח עליון.
באמת זה היה המטרה שלו?
כן, אחרת הוא היה הורג אותו. ושלח ויקחהו.
זה קצת מוזר באמת לחשוב שאתה רואה מישהו הטבעי, אתה תגבור עליו ותוכל.
זה תפיסה גויית. תפיסה גויית כזאת. מגושמת. מישהו שהכוחות הם שלו. אז כאילו יש גבול לכוחות שלו, אבל פה...
לא כזה משנה אם זה אלוקי או אנושי. גם אם זה אנושי, בסופו של דבר...
הוא לא יכול לגבור על כולנו. העובדה שהוא שולח אותם לבוא ולהפתיע אותנו. למה הוא לא בעצמו הורג את כולנו? אם יש לו כוח כזה, אין לו כוח להרוג את כולנו.
הוא אף פעם לא שלח אף אחד נגדם. שהוא אומר להם אל תעברו שם.
לא, ואז הם הולכים ומקיפים אותם.
טוב, קשה דבן הדד עד דבן הדד. לא יודע,
זה שיש לו יכולות גילוי אלוקיות זה לא אומר שהוא חזק, זה לא אומר שאפשר להקיף אותו מכל כיוון.
הנה, בוא נראה, הייתה להם
תוכנית להקיף אותו. כמו ששמעתי פעם, הוא קשה לו עם הרב כדורי, כי הוא יאכל באבל פיו לשרוף את כל שכם ולא עשה את זה.
ויאמר לכו וראו איכוהו ואשלח ואקחהו. זה מעניין שכתוב פה איכוהו. רואים שאחד תראה, אחד תרביץ בצהריים. זה לא פשט כמו שרשי אומר, איך אתה מרביץ אותם בצהריים בגלות, תאסוף אותם כבר לארץ ישראל, אלא איפה תראה, איפה תרביץ בצהריים. שלמה יהיה כאותי על ידרי חבריך, למה אני כל פעם צריכה ללכת מרואה לרואה לשאול איפה? אתם יודעים אולי איפה המחור כארזים? אומרים, לוקחים אותי לשם, צוחקים עליי, אומרים לי, פה, פה, פה. אחד, תגיד לי, אגיד, אגיד ענה לי, אחד תראה, כמו אחד. אחד תראה, אחד תרביץ בצורה. אז איכו הוא, וישלח ויקחהו. ויוגד לו למור, הנה ודותן. זה מעניין, כבר היה מוכר לנו. וישלח שם הסוסים, ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. שימו לב, סוסים, רכב, חיל כבד, המון המון חיילים רגליים, שריון ופרשים, כולם מגיעים, מקיפים סביב העיר דותן, יש להם בעמק, והם על הערים מסביב, והם מתכנים עם פינצטה לבוא לקחת את הבן אדם, לאסוף אותו לשורותינו. וישכם משרת איש האלוהים לקום ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב. ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איך נעשה? פה איך זה מין שמן, איך? זאת אומרת, מה נעשה? איך נתמודד? הוא יצא בבוקר מוקדם, רבי נתן לנו לעשות זהו, התבודדות. אז הוא יצא לעשות התבודדות לפני התפילה. הוא רואה מסביב, כל הערים מלאים אנשים, ערמים, שבאו לקחת אותו. אחד נעשה, ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. לנו יש יותר הרבה חיילים מאשר להם. מה? איזה חיילים? אתה ואני. והתפלל אלישע ויאמר,
הוא היה לבד שם, זה היה מקום יישוב,
אבל לא היה שם חיילים, אולי אזרחים. והתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער ויער, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. מתניה, עכשיו אתה נרדם?
ויער הנער, והנה רכב אש וסוסים
סביבות אלישע.
מי, הנער ואלישע? היו לבד, כן. מה, לא בכל העיר הם היו לבד, אבל בבית שלהם הם היו לבד.
לא,
ולא היו שם עוד חיילים מישראל.
עשו התבדדות.
אז עכשיו, אז הוא אומר לו, איך נעשה? מה נעשה? אז הוא אומר לו, השם, תפקח את עיניו ויראה. אל תדאג,
למה זה חלק מזה בעוד שצריך לפתוח את העיניים?
שאלה מצוינת, בוא נדון בעוד מעט, תזכור אותה טוב. שאלה נהדרת. וירדו אליו ויתפלל אלישע אל אדוני ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנוורים, ויקם בסנוורים כדבר אלישע. הם לא רואים כלום, לא יכולים לראות כלום. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון. ויהיו לחותם שומרונה.
אבל זה שהם לא ראו כלום.
הם לא ראו כלום. אז הוא יצא אליהם,
אז איך הוליך אותם?
הנה, ספר לך איך. הוא אמר להם, מה אתם מחפשים? לא, אנחנו, דותן. דותן. זה לא פה, בכלל לא האזור. רגע, את מי אתם מחפשים בדותן? זה לא הדרך, זה לא יהיה, בוא, 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 אני אסדר אותך, בוא, בוא.
זה היה, אבל הרב.
אז רגע, רגע, אז הוא סידר אותם, אז הוא אמר, תשמע, אתה, איך קוראים לך? אחמד, אחמד, אתה תעמוד פה ראשון. אתה... קורצ'ק, הסוס, אתה תחזיק את הרסן של קורצ'ק, אתה יסין, אתה תחזיק לו את הזנב, וככה סידר אותם רכבת ארוכה, 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 הם לא רואים כלום, הם פתוחים שאמצע הלילה. רכבת ארוכה, ארוכה, ואלישע הולך בראשם. אנשים מתעוררים בבוקר, הולכים לעבודת יומם, רואים שיירה בלי סוף, סוסים, רכבים, פרשים, אנשים, חיילים ארמיים עם מדים של
אסן, נתן להמשיך אחרי,
וכולם הולכים אחרי אלישע, הם משפשפים את העיניים, גם הם נהיים מסונברים, הם לא מאמינים מה שהם רואים, אבל ככה אנשים, בקיצור, אלישע לוקח אותם לשם.
מה כאילו, מה הם חשובים שהם מבינים, כאילו, מה הם יכולים לעשות? אז מה אתם, כאילו, עברתי שאלו עכשיו איך מגיעים לאלישע, שאלו אותם איך חוזרים לארם, מה אתה עושה עכשיו? אנחנו הולכים
לאלישע
עכשיו.
לא, הוא שאל אותה, מה אתם מחפשים?
אחי, תחשוב, אתה פותח עיניים, אתה גלה כמה טמבל.
חבורת העברים, חבורת העברים. מגיע אליהם, מישהו
עברים. כשכל המשפחה עברים, אתה מקשיב לכל אחד.
אתה מקשיב, הם לא רגילים, אין להם ניסיון בזה.
עברים פיזית, אולי הם עברים של יוב מפגרים. בא אליהם אלישע,
אבל... לא רואים, לא רואים.
בסנוורים זה כמו בסדום, שבאים למצוא הפתח, שרק אומר השם לא יכולו כלום. מסתנוורו בצורה כזאת, שאת הפתח הם לא יכולו.
לא, סנוורים זה מה זה.
אבל שאלה אם אחר כך השור שלהם חוזר להיות תמורת אותם.
רגע, ויולך אותם שומרון, ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, פקח את עיני אלה, ויראו, ויפקח אדוני את עיניהם, ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אל אלישע כראותו אותם, הכה הכה אבי, אתה מרשה לי להכות אותם? זאת אומרת, כנראה היו כבר מוקפים בחיילי ישראל, רק צריכים הוראה, מי נתן את ההוראה? אז הוא שואל אותו, אתה מרשה לי להכה אותם? ויאמר, לא תכה, אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה. מה, שבית אותם בחרב שלך, בקשת שלך, שיש לך רשות להכות אותם?
זה השאלה? זה לא מהווכי מי ששבית את ההורג?
אמנת זה
הרבה. זה גם אלה שהוא שובר, הוא הורג, בודד אותם בארץ, בחבל, או פה, פה, הורג. מי שהולכים בשבי, הורגים אותו.
אתה יודע כמה עולה להחזיק כלא?
להתחיל לתת להם עכשיו תואר ראשון
ומים לפניהם ויוכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. זאת אומרת, בגלל שהם שבויים ביד ניסית, אז עיקר התרופה שתהיה זה דווקא אם הם יחזרו למקום שלהם ויספרו על הנס שקרה להם, שכולם יגידו לא כדאי לנסות להסתכסך עם הסיפור הזה. אם זה היה שבויים של אדם, אז אדרבה, כמה שנוהגים בשבויים יותר באכזריות, אז יותר מרתיע אנשים. אבל עכשיו שזה שבויים בידי אלוקים, אז אפשר להגיע לכוח הרתעה הרבה יותר, ולשים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו וילכו לאדוניהם, ויכרה להם קירה גדולה, ויאכלו וישתו וישלחם וילכו לאדוניהם.
למה לא להרוג איזה חצי שלושה?
ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. לא, זה עושה הפוצס. כל אחד חוזר, לכל אחד עם משפחה, דוד עם דוד, דוד, סב עם סבתות. כל השלום הזה, נו, תספר, נו, איפה האלישע? אל תשאלו, זה שבאתי לפה זה נס, חזרתי. מה קרה?
הם לא הגענו שם. הרעב כבד פה?
מה?
אין פה רעב כבד עכשיו?
כשהרם יחזרו,
רק
אחר כך
יהיה רעב?
אז יש דווקא נבואה על זה שכבר לא יהיה רעב. אבל הפסוקים הבאים מדברים על זה שהאישה בוכה, זה שהשכנה אכלה את הבן שלה, והיא עוד לא, היא מתה לאכול את הבן של השכנה.
לא, לא,
מה זה הפסוק אחר כך הרב?
הפיגועים האלו נעלמו. עכשיו ואחרי זה הייתה מלחמה, מלחמה, כמו שצריך.
אבל כתוב, לא יסבו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל.
הנה, גדודים, אתה רואה גדודים. גד גדודי גודד, מה אתה שואל?
כתוב, לא יספו עוד גדודי.
לא יספו בתור פיגועים, אבל יעשו מלחמה.
זאת אומרת, מלחמת הפדיון הזו שהייתה...
אחרי יום כיפור שלא יספו עוד לעשות
עוד מלחמה, אז
יעשו פיגועים.
וזה מפור,
אחרי הפיגועים...
נכון, עכשיו, אם...
אבל זה גם קורה שם אותו דבר, שהם גודדים אותו.
מה?
אבל הוא כן...
הדברים של אלישע מגל, אז...
אחר כך. אבל פה זה ממש קורה מה שאמרנו. הגדי הזה, מגיעים כל האויבים, מסובבים אותו מסביב מכל העברים.
מה זה
מסובב? אני, האמת שעשיתי אז מה שלא עשיתי פה. ציירתי את זה. עכשיו אין פה טוש ואין פה זה. אז גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אלישע הוא היה אגדי, הוא עמד שם באמצע ויבואו לילה ויקיפו על העיר, והנה התרחש, התרחש ניסה והוא יגוד עקב. עכשיו רק בעניין הזה, שבאמת הגבורה הזו הגדולה שמברכים בה את גד, שאוכל להפוך את הקערה על פיה, בפשטות היא לא גבורה של ניסים. זאת אומרת, זה מקרה מיוחד שזה נס. אבל פשוט זה גם בדרך הטבע. זאת אומרת, שגד, בגלל שהוא עומד בגבול של ארץ ישראל, אז הוא מתברך בגבורה עצומה, כי הוא השומר הסף, שומר הפתח. וזה ראינו גם אצל משה רבנו. מי זוכר מה הברכה של משה רבנו לשבט גד שי, בכבוד? מה הברכה של משה רבנו לשבט גד? אתה איש של, וזאת הברכה. לא? נכון, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד, היה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק. מי זה המחוקק?
משה רבנו.
משה רבנו קבור בנחלת גד, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם צדקת השם עשו משפטיו עם ישראל. זה מעניין שהוא מספיד את עצמו,
הוא קורא לעצמו מחוקק.
הרשות המחוקקת.
אה? ישם חלקת מחוקק ספון. מה?
משה לא אומר כלום מעצמו. גם שמונה פסקים הראשונים האחרונים זה ויאמת משה
ויתר ראשי עם צדקת השם עשו משפטם ישראל. על כל פנים, מה זה ברוך מרחיב גד? זאת אומרת, ברוך מי שהרחיב את גבול גד שהוא נחל בעבר הירדן המזרחי. ברוך מרחיב גד, כלבי שכן. מה זה כלבי? הוא יהיה כמו אריה.
זה שוכר יושן
עצמך. וטרף זרוע אף קודקוד. מה זה וטרף זרוע אף קודקוד?
במכחת זרוע וקודקוד.
הם היו הורגים עם סגנון. את האויבים הם לא היו הורגים ככה. הם היו הורגים עם סגנון. עכשיו, כנראה שהעצם הכי קשה לקסח זה עצם פה. היה? מה? יש כאן רפרקת, כך אומרים, עם המפרקת, כן, זה מאוד קשה. אז הם היו הורגים עם סגנון כדי שיראו שהם גיבורים, והיו טרף זרוע, בגלל שהוא לוי, הוא טורף זרוע, אף קודקוד, את הזרוע עם הקודקוד, תפילין של ראש, תפילין של יד ביחד.
גם בקורבנות,
וטרף זרוע, אף קודקוד. אז זה באמת מעניין
אפשר להגיד גם על זה גדודי גודנו שכמו גודו אילנה באמת והוא גדודים הוא חותך אותה
חותך אותה
אפשר גם להגיד שראש זה המנהיג והיד זה הזו המצד שהוא
נלחם מוריד גם את הזרוע גם את המפקדים וגם את
זרועות הביטחון
זרועות הביטחון עכשיו אז מה מה רציתי להגיד פה? מעניין שהלשון נופל על לשון נמצא גם שם. אתה תימני?
לא.
אתה לא תימני. אז יש פה תימני?
ברוך השם הרב, נראה לי
שגמר. רק אני תימני, טוב.
אין תקציב
הרב. תימני היחידי פה זה אני. אז וטרף זה רוע אף גודגוד. קודקוד בתימנית. קוף וגימל אמרנו שזה...
גד.
שזה מתחלף. מתי אמרנו את זה? היום אמרנו את זה. עכשיו פה בשיעור?
לא, לא, אני בא לעבור את זה.
על מה? קוף וגימל, גירה. כן, גיחק, כל האותיות גיחק, הן מתחלפות. וטרף זרוע אף קודקוד, זה כמו גודגוד. זה כאילו גם לשון נופל ללשון. מעניין שדווקא כש...
זה לא ערבי שקורא פסוק. זה לא
עבד גדול. בדגוד עבור.
בדגוד עבור.
לא נשדגיע בארץ.
נשדגיע. נשדגיע. אז את הרס ורף קודקוד, מעניין שהנבואה הזו שהגדיים יהיו חזקים כמו לוי, כמו אריה, באמת התקיימה. מי שיפתח בספר דברי הימים, פרק י"ב, פסוק ט', יראה שכתוב שם, ומין הגדי נבדלו אל דוד למצד מדבר הגיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, אורחי צינה ורומח, ופני אריה פניהם, וחצביים על ההרים למהר. הגדים היו מצטיינים בגבורה שלהם באופן מיוחד, וכתוב מכתיב עליהם דווקא את הלשון הזו, פני אריה פניהם, כלבי שכן, וטרף זרוע אף קודקוד. ולפי מה שהסברנו, זה הגבורה הגדולה של גד, שהם יכולים להפוך את הקערה על פיה מכל מצב. וגם הסברנו שגם לפי רשי זה הגבורה הזו, שהם יוצאים בחיל החלוט שסופג את מרב הפגיעות, ובכל זאת הם חוזרים על הכיוון לשלום.
אגב, אם ככה זה כשלא הכנת שיעור,
מי אמר שלא הכנתי?
לא,
שם אצלהם. טוב,
מה קרה שכן הכנת לה?
לא, היה פחות טוב כשהכנתי, ברור. טוב,
עד כאן שיעור
בתנ"ך. יש לנו עכשיו, זהו, אז אולי רק
אני אקבל מן שאלה.
שאלה מצוינת.
למה הוא פתח את עיני הנער? לשמה?
לא יהיה לחוץ.
זהו, אז למה באמת?
כי הנער זה גחזי?
לא. כתוב כי תבוא מחנה לאויביך, כי תצא למלחמה לאויביך וראית סוס ורכב. עם רב ממך, זה בדיוק מה שהוא ראה פה, נכון? סוס ורכב וחיל כבד, עם רב ממך. לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים. מה? כי השם אלוקיך, והיה כקרובכם אל המלחמה וכולו, ויאספו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב וחב קרבו. אז האמת, אני כל הזמן, כל השנים, חשבתי שהסיבה זאת אומרת, בעצם המלאכי אש, הסוסי אש והרכב אש, היה סביבות תלישה, הם אלה שגלגלו את הישוע. הם אלה שיקו את כולם בסנברים, כמו שהמלאכים בסדום, הם שיקו את הם שיקו את העיר, שהפכו את העיר, והם שיקו את הצובעים על הבית בסנברים. הם היו מלאכי אש גם בסדום. השם המטיר על סדום ואש, ועל סדום ואמורה גופרית ואש, מאת השם מן השמיים. אז המלאכים האלה שהם נקראים בשם השם, שהם המטירו על סדום ואמורה גופרית ואש, הם היו מלאכי אש. הרמב"ן אומר שזה היה הפירוש, לכן קיצור, אז באותו אופן יכול להיות שהם אני תמיד ככה הבנתי שהם אלה שהפילו את הסנברים. לכן, אבל פעם שמעתי מדודי שהוא הסביר לא ככה, הוא אומר כל הסיפור של המלאכי אש סביבות אלישע זה רק בשביל הנער, שהוא לא יפחד. למה? כי אם חס וחלילה ייכנס פחד בליבו של הנער, אז פחד זה דבר
מדבק.
ולא ימאס את לבב וחב כלבב. ואם חס וחלילה
בנביא
ייכנס פחד, בנביא ייכנס פחד, אז כל הישועה תתבטל חס וחלילה. אפילו בנביא יכול להיכנס פחד. פחד זה דבר
מדבק.
אז הקדוש, אז אלישע מתפלל השם שיפתח את עיני הנער, שיראה את הסוסים והרכב אש, רק בשביל שהנער, כל הסוסים והרכב אש האלה באו בשביל שהנער לא יפחד, בשביל שהישועה תהיה שלמה, והישועה אחר כך התגלגלה בדרך אחרת.
למה
הוא
מביא אותו למלך?
מה?
למה הוא מביא את כל החבר'ה דווקא
למלך? שם זה המקום שהם לא יעיזו לזוז, שם הם מוקפים בחיילי המלך.
גם את המלך הזה צריך ללווה קצת.
מה? וגם את המלך צריך ללווה. לא יודע מי זה היה המלך הזה.
כמו שהוא גם היה שולח אליו, יכולים להגיע שולח אליו הזרות, והיה כאילו, המלך בטח ידע שהוא היה.
כן, זה היה המלך. לפני כן כתוב שפה שהוא קרא את... זה נלמד בשבוע הבא בעזרת השם. שנלמד על האותות של משה רבנו, אז כתוב כאן שכשהוא שלח אליו את שר הצבא נאמן, בשביל שירה פרחו מצרתו, אז הוא קרא את בגדיו. אז אלישע הוכיח אותו, למה קראת את בגדיך יבונה אלינו וידע כי יש אלוהים בישראל. שלח אותו אליי וידע כי יש אלוהים בישראל. טוב, לא הספקנו, זהו. אני רק אגיד לכם בשתי מילים. מה זה? כתוב, אוסרי לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו. מה זה סורקה? זמורה של הגפן. או מין מיוחד של גפן שנותן הרבה פירות. אמרנו לכם פעם, שזה כנראה שהיו סורקים אותו, מרוב, עוד בעודו עם פרחים, היו סורקים כדי שהענבים ייתנו מקום אחד לשני לגדול. אז אסרי לגפן עירו ולסורקה בנייתנו, קיבס ביין איבשהו, ובדם ענבים סוטו, חכלילי עיניים מיין, ולבן שיניים מחלב. מה? מה חלב?
על העדרים.
אמרו חמש פעמים יין, פתאום בסוף חלב. מה חלב? מה
להיות חלבים באמצעים?
גבינות ויין זה אף. אבל שמעת
יין לבן יבש, אדום יבש,
זה היין הלבן.
מה?
זה היין הלבן.
מעולה. לבד חשבת על זה?
דיברו על יין.
מה? מעולה. אני אתן לך עוד פסוק. כתוב, באתי לגני אחותי חלה, אריתי מורי עם בשרי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יני
עם חלבי.
מה זה שתיתי יני עם חלבי? שתיתי יני עם חלבי,
זה לא דומה ללבן, אבל זה שקוף.
אז אומר התרגום, שתיתי יין צומק עם יין חיבה.
ופה אישה זה תרגום?
לא, זה שם, זה התרגום שם. אז לפי זה אפשר להגיד מה זה.
פה
לא אומר ככה פה. כן, לא אני אומר, אני עוד מעט אגיד מי אומר. מי שאומר את זה הרב ראובן מרגליות. אז אומר, מה זה ארץ זבת חלב ודבש? מה, ייתכן שהתורה תשבח את ארץ ישראל בחלב, שהוא בכלל לא שבח הארץ אלא שבח המקנה, ולא תשבח את ארץ ישראל ביין?
מה, בגמרא יש את זה?
אה?
יש את זה בגמרא.
שמה?
חלב תאנים. חלב תאנים.
תאנים שהדבש
להם מפלים, אתה רואה עם החלב שלהם. חלב, אבל זה דרוש. אבל איך ייתכן ש 22 פעמים התורה משבחת את ארץ ישראל שהיא זבת חלב ודבש?
חלב סויה.
חלב סויה.
חלב סויה. חלב סויה.
חלב סויה. חלב
חלב
חלב פרות זה לא אותו, זה מה?
וואו, תהיה כמה...